חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע אנחנו קוראים פרשת אחרי מות. אנחנו נמצאים לאחר שעברנו את ימי חג הפסח השמחים והעליזים, ומתחילים להיכנס לימי הספירה שבטבעם של דברים אנשים מתחילים להיכנס לשגרת החיים ולעצבות קצת, ולזאת אנחנו נלמד בפרשתנו הקדושה איך לחיות, איך אפשר לזכות לחיות באושר, חיים מאושרים. פרשת השבוע כותבת, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. אלא מה כן? את משפטי תעשו, את חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני השם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. התורה מצווה עלינו שלא ללמוד מהעבר כשעם ישראל היה במצרים, וללמוד ממעשיהם ולאמץ את מעשיהם, ולא לעתיד כאשר עם ישראל ייכנס לארץ כנען וילמד ממעשי הכנענים, אלא ילך בחוקי התורה והמצוות. מהם מעשי המצרים והכנענים שהתורה מצווה אותנו לא ללמוד ממעשיהם? בהמשך הפרשה התורה מצווה אותנו ומלמדת שמצרים והכנענים, המצרים והכנענים היו מאוד מאוד מתואבים וחיים משכבי זכור, חיים עם בהמות. שואל מרן הרב שך, ריבונו של עולם, האם לדבר הזה זקוקים לבוא ולבקש ולהזיר את עם ישראל? אל תלכו, אל תלמדו מהמעשים המתועבים, השפלים של המצרים והכנענים, שלא להיות עם משכבי זכר, או לחיות עם בהמות. על איזה דיוטה התחתונה, הוא אומר, האם אנחנו נבוא ונגיד לבן אדם, האם התורה תבוא ותזהיר, אל תכניס את היד לאש שלא תשרף. ודאי כל אחד השואל, מה התורה צריכה להסביר כזה דבר? מי יכניס את הידיים שלו לאש? כולם יודעים, אפילו תינוק בורח מהאש. אז מי יחשוב על כאלה נבזות, שפלות, בכלל ללמוד ממעשיהם? אז מדוע התורה צריכה להזהיר אותנו? כך שואל מרן הרב שך. מוריי ורבותיי, אם נתבונן באווירה הרחובית, בדרך כלל, האווירה שרווחת בציבור, שהעיקר הנושא של החיים מייחסים לחיי הגוף. למלות את הצרכים של הגוף, מה שאדם זקוק, למלות את כל הסיפוקים, וכשבן אדם מצליח להגיע להישגים ואפשרויות, למלות את סיפוקי הגוף וליהנות, וואי, זה עושה חיים. בן אדם הזה חי, חי טוב, מאושר עלי אדמות, ולכן מה קורה כשבן אדם כך חושב? כל החלק של חיי הנשמה והרוח הם שוליים מאוד, הם נעשים בהזדמנויות, בקיצורים, נעשים כדרך אגב, אינם עניין בחיים, העניין שלהם בחיים למלא את סיפוקם כדי לחיות בצורה הכי יפה, הכי מהנה בחיים. אבל תורתנו מלמדת אותנו בדיוק ההפך, מהחשיבה הרווחת ברחוב. מי שרוצה לחיות וליהנות מהחיים, מי שרוצה להיות מאושר בחיים, יש דרך אחת ויחידה, שמירת עסק התורה ושמירת חוקי התורה ומצוותיה. כמו שהפסוק אומר, אשר בהם, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. זהו האמצעי. אם אתה רוצה לחיות, הדרך קיום התורה והמצוות, כי זה מביא אותך לסיפוק ולהנאה המרבית. ואני פותח בסיפור שסיפרו אותו בעלוני דירשו, שבאחד מרגעי השיא, במעמד סיום מסכת ברכות, בתוכנית של העמוד היומי, הרי עשו כמו דף היומי, עשו גם מי שלא יכול, עמוד היומי. ועשו כנס מעמד של סיום מסכת ברכות בתוכנית הזאת בארגנטינה. וכמובן הוזמינו כל מיני ראשי ישיבות ורבנים להשתתף. ואחד מהם, אורח הכבוד שהיה שם, זה רוני דיין, המיליארדר הבנקאי הברזילאי, החתן של יוסף ספרה. וכמובן דיברו כל התלמיד החיים, כל הראשי ישיבות, אבל הרושם הכי חזק והכי עוצמתי ומחיאות כפיים ללא גבולות היו כשדיבר אותו גביר רוני דיין, שמה הוא אמר להם? הוא בא ואומר לכולם שהדבר הזה הוא כל כך נפלא שעשה לו מהפך בחיים, ושהוא אימץ לעצמו את הלימוד הזה ולקבוע את הזמן הזה. ואני אומר את הדברים שהוא בעצם אמר. הוא אמר להם, אין לכם מה לחפש בחוץ, לא כסף ולא הנאות של העולם, כי הנאה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם זהו קביעות עתים לתורה. זה הנאה המקסימלית. והייתי רוצה כל יום לעזוב את הכל ולהיות אברך כמו כולם, אם הייתי יכול. אבל אין תענוג יותר גדול מזה, כשאתה יודע שיש לך את הזמן, אתה יושב ולומד איזה תוכן נותן בחיים. ואני בא להמליץ, ואני בא ואומר לכם, הוא אומר, אני ברזילאי, ואנחנו חיים בזכות התורה של ארגנטינה, וכידוע שברזילאים לא אוהבים לפרגן בכלל לארגנטינים, אבל אני בכל זאת מפרגן, כיוון שזו האמת, שהתורה הזאת, והלימוד הזה שאתם עושים ומחזקים, אין גדול ממנו בעולם. ראי ורבותיי מאזינים, אתם שומעים מה גביר אלהון, שהוא בעצם מבטא לאחר שהוא טועם את כל טעימות ההנאות של העולם, ויש לו את כל האפשרויות, אבל ההנאה המרבית הממלא לו את כל חלל הלב, והסיפוק האמיתי, זהו כשהוא יושב ועוסק בתורה. ובזה אנחנו נבוא קצת לדברי פרשתנו. נקדים לקח את דברי חוכמת שלמה. שלמה המלך אמר בחוכמתו בקהלת פרק ז' פסוק א', טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום הולדו. הביאור לכאורה, הפסוק, הפירוש המילולי, ויום המוות מיום הולדו, שיותר טוב היום של המוות מהיום של הלידה. נו, באמת, שלמה המלך יכול לדבר הפך כל העולם. הרי ביום הלידה עושים שמחה וסעודה ושמחים וכולם, ולעומת זה ביום הפטירה כולם בוכים. איך אפשר להגיד, טוב, יום המוות מיום הולדו? מה פירוש? אולם נראה לבאר שכוונת שלמה המלך חכמתו פה לרמז מסר אחר. שבעצם ישנם שני השקפות עולם אצל בני אדם. יש בני אדם שהמושג של חיים מייחסים בעיקר לחיי הגוף. זה כל החיים, כמו שהקדמנו. המהות של החיים והיחס של החיים, הכל במדד הגופני, בסיפוקים של הגוף, בצרכים של הגוף, חי או לא חי, חי טוב, לא חי טוב, חיים או לא, או מוות, הכל הכל מתייחסים לגוף. יש השקפת עולם שנייה, שהיא התורנית, שעיקר החיים זה חיי הנשמה, חיי הרוח, עסק התורה, קיום המצוות, שזה החלק החשוב ביותר בחיים. הגוף הוא אמצעי, חיי הגוף הם אמצעי להגיע למטרה, אבל לא כמטרה בפני עצמה. ואומר שלמה המלך בחוכמתו, אותם בני אדם שחושבים שכל המהות של החיים זה חיי הגוף, אדם צריך לדעת שבעצם מהרגע הראשון שהוא נולד, הוא מתחיל למות. מתי מתחיל יום המוות? מיום היוולדו. טוב מי שיש לו שם, טוב משמן, זה אחד. אבל תדע לך, כי אם תסתכל רק על חיי הגוף, אתה מתחיל למות מהרגע שאתה נולד. יום המוות מתחיל מיום הלידה ממש. למה? כל רגע שעובר או חולף, אפשר להחזיר אותו. גם אם תחזיר בחוגי השעון, אבל הוא עבר. אין מציאות. כל רגע שעובר זה פירושו של דבר, הרגע הזה מת. הווה אומר במילים אחרות, האדם צועד כל רגע, כל שעה, כל יום, כל שבוע, כל חודש. לאן הוא צועד? הוא בעצם מת עוד שבוע, מת עוד חודש, מת עוד שנה, והולך ומת, הולך ומת, ומת, כי מה שעבר נהיה לאפר. והוא כמובן לאיזה דרך הוא מגיע, יש סוף לכולם, אין מסלול חדש. בן אדם שהולך אל המוות, אפשר לקרוא לו חי, לא שייך. לכן באמת חכמים אמרו במדרש, רשעים קרויים בחיים שלהם מתים, למה? כי הבן אדם הזה שכל המהות של החיים שלו באה לידי ביטוי רק בקיום הגוף וצרכיו וסיפוקיו, ואומר שבעצם מהרגע שהוא נולד הוא מתחיל למות, 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 יום, 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 הוא מת. הבן אדם הולך רק ומת. אז התואר המתאים לו זה רק מת. אפשר להגיד לו, נכון, ובמהלך הזה הוא בינתיים נהנה, עושה משהו, אבל הבן אדם עומד כל רגע ממש הולך ומת. חותכים חתיכה כמו סלמי. עוד חתיכה, עוד חתיכה, עוד חתיכה, עד שנגמר. זה כשמתייחסים לחיי הגוף. זה כשחושבים שכל חיי הגוף זה החיים. אבל אדם שהולך לפי השקפת התורה, שהחיים האמיתיים זה חיי הנשמה. הגוף הוא אמצעי להגיע למטרה. עיקר החיים זה עסק התורה, קיום המצוות. אין ספק שבלי גוף אי אפשר לבצע את זה. אבל האדם לוקח את כל חיי הגוף כאמצעי להגיע למטרה. ההתנהלות של החיים היא שונה. ההתייחסות לחיים היא שונה. כי בן אדם מבין מה העיקר ומה תפל. ואז בן אדם כזה הוא מלא סיפוקים. הוא מאושר בחיים. הבן אדם, נשמה היא חיה לנצח. נשמה היא לא נגמרת לעולם. גם אחרי שבן אדם נפטר, הנשמה נשארת. וכל מעשיו ושמו הטוב שהוא רכש לעצמו, נשארים לו לדורות. כמו שחזל אמרו אצל יעקב, אבינו לא מת. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. למה? יש המשכיות לכל היצירה שהוא עשה, וזה משפיע ומלמד, ומוביל ומדריך ומכוון. וזהו בעצם טוב שם משמן טוב. כשבן אדם מייצר, הולך בדרך הנכונה, הוא מייצר לעצמו שם טוב, רשמים, הדרכות, שבעצם הם מובילים דורי דורות, כיוון שכל כולו העיקר נתן את הדגש לחיי הנשמה שלו. אז גם בחיי הגוף הוא מאושר, גם חיי הגוף הוא מאוד שמח, כי יש לו סיפוק פנימי. זה לא כמו אדם שהולך בהשקפת עולם, שהכל מתחיל ונגמר בחיי הגוף, שאז הוא מלא מלא אכזבות, כמו שנסביר. ולכן אומר מרן הרב שך דבר נפלא. אומר התורה מזהירה אותנו, דרכי מצרים וכנען, דרכי אומות העולם בכלל, שאין להם את המושג של עסק התורה והמצוות, אצלהם זה הכל מתחיל ונגמר בחיי הגוף, אז אצלהם האליליות היא נמדדת במה? לתת לגוף את כל הצרכים שלו. החירות המוחלטת, ההנאות ללא גבולות. האדם יכול להגיע גם לדיות התחתונה של משקף זכור ולחיות עם בהמה. למה? הכל תלוי בגירויים היצריים שלו, הוא צריך לתת סיפוקים לגוף. אין לזה גבולות. אדם יכול לדרדר בדרך הזאת עד הדיות התחתונה. כיוון שהוא מרגיש שזה כל החיים. אכול ושתו כי מחר נמות. והזאת התורה באה ואומרת, אם אתה רוצה לחיות באמת, אם אתה רוצה להיות מאושר באמת, אז הדרך היא קיום התורה, עסק התורה, קיום המצוות. כשבן אדם בעצם חי את החיים, חיי הרוח, חיי הנשמה, שהם העיקר, שזה הסיפוק הפנימי שבן אדם מרגיש, אז גם כשהוא אוכל, גם כשהוא שותה, גם כשהוא יושן, הכל מלא 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 שמחה, מלא אושר. כי זה המפתח. כמו שחזל אומרים, מביא את זה בשבט מוסר, שרשעים כל ימיהם מלאי חרטה. אדם נכון עושה, נכשל, עושה עבירות, מתפרק. אבל אחרי זה מה הוא מרגיש? חלל. מרגיש עצבות. שורה עליו איזה דיכאון מסוים. כי אין פה, מזה אין תוצאות. אז האדם חי כל הזמן במצב כזה. אין לו עושר אמיתי. הוא מרגיש איזה ריקנות. מתי האדם יכול להיות מאושר, להיות שמח במה שיש לו? כשיש לו את החלק העיקרי של החיים, שזה חיי הנשמה, שזה עסק התורה, המצוות, אז יש לו סיפוקים בחיים. ואז הוא נהנה מכל דבר. וזה ההבדל בין הדרך הזאת לדרך הזאת. לכן באה התורה ומדגישה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אומר האבן עזרא והרמב"ן, אבן עזרא אומר שהם חיים לעושיהם בשני העולמות. והרמב"ן כותב שבזה יזכו בעולם הזה לחיים טובים כמנהג העולם, ולחיי העולם הבא זכותם שלמה. הווה אומר, יש דרך שבה אפשר לקבל את הסיפוק, את השמחה, את העושר, וליהנות מהכל, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. זה כשאדם יודע שעיקר החיים שלו זה קיום התורה והמצוות, ולא המתירנות. חיי הגוף הם אמצעי, אפשר ליהנות, אפשר לשמוח, הכל מצוין, אבל לא לשכוח תמיד את העיקר. אבל אם לחיות כמו המצרים או כמו הכנענים, שאצלהם כל המהות של חיים מתבטא אך ורק בגוף וסיפוקיו וצרכיו ותאוותיו, בן אדם כזה יכול להגיע גם עד הדיוטה התחתונה, ולעולם יהיה מלא חרטות, מלא עצבות, אין לו סיפוק בחיים, הוא לא נהנה מהחיים. גם כשאוכל גלידה היא לא טעימה לו. למה הוא? יש לו דבר שממרר לו פנימי, יש לו מרמור פנימי, בלי שירצה. וזה מה שהתורה מתכוונת ללמד אותנו. רק מוסיף הרב שח, אפילו אדם שהולך בדרך התורה, צריך לדעת שכמו שהגוף זקוק לתחזוקה, תמידית, אדם צריך לאכול, לשתות, לישון. אם אדם יישבע שלא יישן שלושה ימים, יכול, לא יכול. הגוף זקוק לשינה. אתה יושן, נכון, ברוך השם, קמת רענן, אבל כמה זמן מחזיק מעמד יום, ואחר כך אתה חייב לישון. זאת אומרת, תמיד צריך תחזוקה לגוף. בדיוק בדומה לכך תחזוקה לנשמה. אין מושג, אני כבר הנה למדתי זהו זה. אני עשיתי מצווה זהו זה. כל הזמן לתחזק. אז זה נותן את הסיפוק, את השמחה, שאתה כל הזמן מרגיש שממלא את החלל שלך הפנימי, אז כל העשייה שלך מבורכת ועם שמחה. ולכן באמת כבר אמר שלמה המלך, במשלי פרק ג' ת' ז', פסוק ת' ז', אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אומר רש"י, אורך ימים בימינה למימינים. אלה שעוסקים בתורה לשם שמיים, אז הם זוכים א' לאריכות ימים, וכל שכן גם לעשירות. וגם אלה שעוסקים בתורה ברמה פחותה, אבל זוכים לחיים מאושרים. כך כותב האור החיים הקדוש, בפירושו למשלי בספר ראשון לציון, הוא אומר, שאם אדם ידע לעסוק בתורה את רוב היום, ויקח לו איזה זמן לצורכי הגוף, אז הוא יהיה מאושר, יהיה לו ברכה, יהיה לו הצלחה, והוא יזכה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. יהיה לו הכל. וככה התורה, באמת, התנא פרקי אבות איך כותב, פרק דלת משנת את רבי יונתן אומר, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. וכל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. אדם שלוקח את עיקר החיים, ממקם אותם בחיי הנשמה, חיי הרוח, בקיום התורה והמצוות, הבן אדם הזה, יש לו גם עולם הזה, כי אפילו אם בהתחלה קשה, בסופו של דבר מתחיל בעוני, הוא חייב לסיים בעושר. יהיו לו הצלחות, הדרך, החיים יאירו לו, המזל שלו יהיה מוצלח, הוא יהיה מאושר גם בעולם הזה, כי זה הדרך של התורה, זו הדרך להגיע להשגת החיים. לכן אומר גם התנא בפרקי אבות פרק ו' משנה ד', כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, חיי צער תחיה, בתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. מה זה? התנא מדבר פה דברים פלאיים. אם אתה תאכל פת במלח ומים במשורה, ועל הארץ תישן, אשריך בעולם הזה? מילא תגיד לי אשריך לעולם הבא, אוקיי. אבל איפה אשריך בעולם הזה? מוריי ורבותיי, זהו מסלול. אם אתה תיקח את עיקר החיים, תמקם אותם בחיי הנשמה, בעסק התורה וקיום המצוות, גם כשאתה במצוקה, אני אומר לך שאתה תהיה מאושר בחיים, תמיד יהיה לך שמחה פנימית. כיוון שאתה ממלא את החלל הפנימי. גם כשהמצב הוא קצת קשה כלכלי, אבל אתה תהיה מושר. תראו את עולם התורה. יושבים עם מלגות מצומצמות, ובכל זאת שמחים, ויש להם שמחת חיים. ממה? הרי להבנת אומות העולם היה צריך להיות כל היום בבחיות אולי, במצוקות. כיוון שכשלוקחים את עיקר החיים בעסק התורה והמצוות, שזה חיי הנשמה, אז כל מה שאתה עושה בחיי הגוף אתה שמח. ואתה מאושר, כי החלל הפנימי מלא, לא כן כשאתה כל המהות, רק תאוות וסיפוקים, אין לזה גבולות. ואדם יכול להגיע גם הדיוט התחתונה, ולעולם אבל יהיה מלא חרטה, לעולם יהיה לו כאבים, לעולם יהיה לו דיכאונות, לעולם יהיה לו מצוקות, לא יהיה לו שמחה, כי בפנים ריק, ריקנות. יותר מכך, חז"ל מלמדים אותנו במסכת קינים, פרק ג' משנה ו', והגמרא במסכת שבת בדף קוף נון בית עמוד א' מביאה גם כן בשם תנא אחר, שאומר התנא רבי שמעון בן הקשיא, זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים דעתן מתערפת עליהן, אבל זקני תורה אינן כן אלא כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהן. מה פירוש? יש מציאות, אם אנחנו נתבונן מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, בואו נסתכל קצת מסביבנו מה מתחולל בעולם. זה גם בהיסטוריה וגם בהווה. מה קורה בני אדם שנמצאים בפסגה של החברה? אחד מבחינת העושר, אחד מבחינת המדע, הפרופסור לזה, למה, לשם, אחד בפוליטיקה שהוא נמצא במעמד מכובד, ראש ממשלה, שרים, חברי כנסת, הכל טוב יפה. מגיעים לאיזה פסגה. מאיזה בחינה שלא יהיה. מה קורה עם הבני האדם האלה? הרי לכל בן אדם יש לו הליך. מתחיל כמו תינוק וגומר כמו תינוק, לא? בהתחלה תינוק מאכילים אותו, מלבישים אותו, וככה הוא גם מסיים את השליש האחרון של החיים שלו, את גיל הזהב שלו. הוא כבר אין לו כוח, אז צריכים לפעמים להלביש אותו, להאכיל אותו והכל. עכשיו בוא נתבונן מה קורה בפועל. כל אלה שנמצאו בפסגת הפסגות, ברגע שמסכנים, כבר אין להם את הכוחות ואת הכלים להמשיך הלאה באותו רמה או באותו נושא שהוא עסק, אם זה בעסקים, אם זה במדע, אם זה בהנהגה פוליטית, לא משנה במה. בני אדם כאלה כבר גמרו, פורשים, הם לא יכולים לתפקד. איך היחס אליהם? נגמר. אין ממנו כבר תועלת. כל הכבוד וכל הערצה וכל הערכה שהייתה לו, זה רק כל עוד שהבן אדם יודע ומתפקד, ויש לו קשרים והוא יכול לפעול ויכול לעשות. ברגע שהבן אדם מתחיל לדוח, כבר הוא לא יכול, אין לו את היכולות, הוא לא מסוגל ואין לו את המסוגלות, אוטומטי כל הערצה וכל הערכה וכל הכבוד, הכל יורד אוטומטי, כי אין ממנו תועלת. לעומת זה תיקחו זקני גדולי ישראל. בדיוק ההפך. ככל שמסכנים, גודלת הערכה, הערצה, הכבוד, ההשפעה על כלל העולם. יהיה אפילו חולה. עד הרגע האחרון, ההשפעה שלהם זה משהו אדיר, דווקא הפוך. ככל שמסכנים, ככה העוצמה הולכת וגודלת וגודלת וגודלת. וגם אחרי פטירתם, לוויות שאין כאלה דברים בעולם. כולם מלווים, מכבדים אותם, אפילו בלוויה שלהם. למה? זהו ההבדל המהותי בין אלה שעוסקים בתורה לבין אלה שלא עוסקים בתורה. אלה שכל חיי הגוף זה המהות של החיים שלהם, אז אוקיי, כל עוד שאפשר לתפקד, כל עוד שאפשר לפעול, כל עוד שאפשר לעשות, אז עדיין המנוע עובד. אבל אין, לכל דבר יש גבול. כשמגיע לגיל הבוגר, נגמר הכל, כל ההצגה נגמרה, כבר לא מעניין, הכל זה מסור ביד אחרים, העסקים עוברים לבנים ולנכדים, או כל הפעילות וכדומה, וכל אחד יושב לעצמו, או שקורא, או מושב זקנים, או אין לו כבר מה לתפקד. אני יותר מזה, אני אספר לכם, שלצערי הרב, אני פעם אחת הלכתי בתחילת הקמת העיר, חשבנו פה לבנות גם כן בתי אבות, והלכנו לחפש מדגם לנושא הזה, והיינו באחד הבתי אבות, אני בכוונה לא רוצה לומר שם, כי זה סתם אולי זה לא נעים, ונפגשנו שם עם המנכ״ל, שזה אחד המקומות הכי יפים בארץ, והוא מספר לנו על האווירה של בתי אבות, דבר שאי אפשר להאמין לשמוע את זה, כואב הלב לשמוע את זה, אבל הוא אומר, תשמע, אנשים פה עזובים, אנשים מיליונרים, יש להם ילדים, יש להם ילד, יש להם שתי ילדים, יש להם שלושה, לא משנה. הם יושבים פה, אין אף אחד שבא להסתכל עליהם, אין אף אחד שאכפת לו מהם. הוא אומר, באים אליי, די, די, אל תטפח אותו, די כבר שילך, אין כבר תועלת ממנו, לפחות שנוכל לנצל את הכסף שלו. אלה מילים של מנכ״ל, שבאים אליו אנשים וככה מדברים איתו על ההורים, רחמנא ליצלן. אומר, אבל אצלכם הדתיים זה העולם אחר, זה פלא. איך מכבדים את הזקנים, איך באים, מרוממים אותם, מכבדים אותם. כל זה ההבדל. כשתפיסת העולם של האדם, שחיי הגוף זהו הכל, שם מתחיל ושם נגמר, כל עוד שהגוף מתפקד, עוד אפשר להתייחס. ברגע שהוא כבר נובל, נגמר כל היחס, כל הכבוד, כל הערכה, כל ההרצה שלו ירדה. ההפך, הוא הופך להיות רק נטל ומחכים לסילוקו מן העולם. ולעומת זה, כשבן אדם הוא הולך בדרך התורה, שעיקר החיים שלו זה חיי הרוח, הנשמה, עסק התורה, מצוות, הבן אדם הזה הולך ומשתבח, עד הרגע האחרון וגם אחרי הרגע האחרון. זהו ההבדל המהותי בדרך החיים. זה כמו שסיפר הרב גלינסקי, זכרונו צדיק וברכה, שכשהוא היה גר בעיר קורניק, אז אחד מתלמידי הישיבה נחלש בלימוד. שלחו אותו לרב העיר שיחזק אותו. רב העיר, כשהוא הגיע אליו, אמר לו, תלמידיך חביבי היקר, יש לי איזה דין תורה משונה, אני זקוק לעזרתך. אולי אתה יכול להכריע לי קצת בדין תורה הזה. יש לי דין תורה בין הנעליים לבין ספר תורה. לא מבין מה הוא מדבר איתו. מה פירוש בין הנעליים לבין הספר תורה? אז הוא אמר לו, אני אסביר לך, אני מבין שאתה לא מבין מה אני אומר, אבל אני אסביר לך. הוא אומר שהיה בעל רפת אחד, שהיה מגדל פרות. והנה יום אחד הגיע אליו סוחר גדול שמייצר נעליים לבעל הרפת, ואמר לו, תראה, הוא רוצה לקנות כמה אורות טובים, אבל הוא, התנאי שלו, זה לקחת כמה, לבחור פרות טובות, שמנות, והוא רוצה שיפתם אותם ויאכיל אותם אוכל מיוחד, כדי שיהיו אור עבה מאוד מאוד מאוד, כדי שיוכל לעשות מזה נעליים משובחים. משובחות. אז הוא אמר לו, בסדר, אין בעיה, שילם לו על זה, תבינו תקילים, לטפל בהם נגיד איזה 10 חודשים, לא יודע כמה, שיתפח אותם, יפתם אותם והכל, והם יהיו בעדר נפרד, ויאכילו אותם יומם ולילה. העיקר עד שיהיה כמה שיותר שמינים יותר טוב לו. מצד שני, הגיע הזמן, כמובן בעל האורות, בא לקחת הפרות שלו. בינתיים הפרות האחרות ראו איך הפרות האלה מפנקים אותם, איזה אוכל, וכל היום יש להם אוכל, ואותם מרעיבים, אוכלים רק מה שיש, קצת. היה להם קינה, היה להם כאבים, אבל בסדר, לא נורא מה לעשות. אבל מה שקרה, בא אותו עשיר, אותו סוחר, לוקח את הפרות ההם, שחט אותם, ולקח את האורות שלהם, ועשה מהם נעליים, נעליים טובות. הפרות האחרות, בא איזה בעל מסחר של קלפים, שעושים קלפים לספרי תורה, והוא מחפש כמה שיותר זול, שלא יהיה יקר. ולא, אני מוכן, אני רוצה לקנות את הפרות האלה השדופות, אם אתה מוכן למכור לי בזול, אני אקח אור של כמה פרות כאלה. אבל לא, בסדר. מה הוא עשה עם הקלפים? הוא איבד את האורות, עשה מהם קלפים, עשה מהם ספרי תורה. עכשיו, מה קרה? אחרי שזה עשו ממנו ספרי תורה, וזה עשו ממנו נעליים, פתאום התעורר ויכוח. מוריי ורבותיי, איך ייתכן? האור של הנעליים מתלונן לפני בורא עולם. איך ייתכן? למה אני צריך להיות סודיה בנעליים, שדופקים עליהם מסמרים, ואחר כך לובשים אותי ודורכים על כל הלכלוך ועל כל הזבל, וברגע שנקרע עוד פעם מנסים לדפוק מסמרים לתקן, ואחר כך זורקים את זה לפח. ואילו החברים שלי שגדלו איתי, העור שלהם, תראה מה עשו איתו, ספר תורה, כתבו עליו ספר תורה, כולם מחבקים אותו, כולם נשקים אותו, וקמים לפניו, ואיזה כבוד ואיזה הערצה. וגם אם הוא כבר ממש מתבלה מה עושים איתו, צריך לקבור אותו בכבוד, עושים לו לוויה ומכבדים אותו, לא זורקים לפח. מה אתה אומר על הדין תורה הזה? מה אנחנו עושים? איך אנחנו משיבים לאורות? אז הוא הבין כל כוונת הרב לומר לו, מותק שלי, אתה עכשיו יושב בישיבה אבל לא כל כך לובד. אתה יודע מה ההבדל? שניים יכולים לשבת באותו רפת. שני פרות, אז שני תלמידים יכולים לשבת באותה ישיבה. אחד לומד ואחד לא לומד. אתה יודע מה יוצא מאחד שלומד? נהיה תלמיד חכם, כולם מכבדים אותו, כולם נשקים את ידיו, כולם קמים לפניו, כולם מלווים אותו. ואילו אחד שלא לומד, מה יוצא ממנו? חי את הגוף שלו. לא מסתכלים עליו, בקושי מחכים להתפטר ממנו כשהוא מסכים. זהו ההבדל בין זקני תלמידי חכמים לזקני עם הארץ. זהו רק כל הדין תורה הזה היה כדי לחזק. מוריי ורבותיי, אני רוצה לסיים גם עוד מילה קטנה, שכשהתורה אומרת אשר יעשה אותם עדיי וחי בהם, זה לא רק החיים הכללים, אלא גם זה מציאות שאדם בזכות התורה, הקדוש הוא מגן, תורה מגנה ומצלה, כמו שמסופר על, היה כשתה מלחמה בין גרמניה לרוסיה, אז הייתה עיירה קטנה, טבריג, שהיא נמצאת בליטה, ושם היה הרוסים שולטים, והם הורו שיהיה ההפעלה, בגלל שלא יוכלו לחשוף את הבתים הגרמנים ולראות עליהם, לפוצץ אותם. אז עשו ההפעלה, כמו שהיה מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, אז עשו ההפעלה. עכשיו, הרב העיר, הגאון רבי אברהם אהרון בורשטיין, הוא לא ידע, לא שמע שיש ההפעלה ולא כלום. הוא רגיל בערב, הוא יושב ולומד, מדליק לו נר בבית, ויושב ללמוד לאור הנר. פתאום גילו את זה, ראו את האור הזה בבית, הבינו שזה כנראה אולי משתף פעולה עם הגרמנים, כדי לחשוף את המקום. פתאום שומעים דפיקות, באים לבית, חיילים חמושים, עם נשק, מה זה? איך אתה מדליק אור? אתה יודע שהחוק אסור, עכשיו צריך חושך. הוא אומר, אני לא ידעתי, מה, מאיפה אני יודע? לא יודע, אני יושב ולומד, אני לא שייך לזה. לא, לא, אתה מרגל, אתה משתף פעולה מגרמני. כמה שניסה להסביר, לא עוזר שום דבר. אלה נתפסו בו, חשדו בו שהם שהוא מרגל, החליטו שצריכים אחת דתו להעמיד, על המקום הורגים, אין פה דין ודברים. אמרו לו, אל תבזבז את הזמן שלך, אנחנו תעמוד פה בקיר, חבל על התחמושת לבזבז עליך, כדי שנכוון עליך בריאה אחת להרוג אותך. אז הוא אמר להם, הוא ראה שכמה שהתחנן לא עזר, הבין שהמוות הוא בטוח, אמר להם, תראו, אני אפשר לבקש בקשה אחרונה? אמרו לו, כן, אפשר, מה הבקשה האחרונה? אמר להם, תראו, עכשיו אתם תפסתם אותי באמצע קושיה על הרמב״ם, יש לי קושיה על הרמב״ם, אני פשוט לא יכול להיפרד מן העולם בלי לתרץ את הרמב״ם, לראות, להבין את הרמב״ם הזה. תנו לי כמה דקות שאני אבין את הרמב״ם, ואחר כך תעשו בי מה שאתם רוצים. הם היו, הם לא הבינו אותו מה, בן אדם משונה, איזה בקשה הזאת? הוא רוצה ללמוד, הם לא מבינים מה זה לימוד בכלל. אוקיי, אין בעיה, שב כמה דקות, תלמד. בואו נשקע בתוך הרמב״ם. התחיל לדפדף ולעיין ולעיין. שכח בכלל שהם פה. לא זוכר שעוד מעט צריכים לרוב. והוא שקוע, שקוע ברמב״ם, אחרי שהוא ככה פתאום התאושש, כשהוא הוא מסתכל איפה החיילים נעלמו, הוא רואה אין אף אחד בבית פתאום. יוצא בחוץ לראות מה קורה, שום דבר, אמרו לו שהגרמנים כבר פרצו, וקיבלו הוראה כולם ללכת לגבולות כדי להילחם. אז עזבו אותו, וככה הוא ניצל. ממה? שישב ועסק בתורה, וחי בהם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מוריי ורבותיי, התורה מלמד אותנו מה זה דרך חיים, איך לחיות את החיים מאושרים, איך אדם יהיה מלא סיפוקים, זה כשאדם ידע לדעת שחיי הנצח, חיי הנשמה, זהו העיקר, צורכי הגוף הם אמצעי להגיע למטרה, אז כל צורכי הגוף מקבלים משמעות אחרת, ביטוי אחר, שמחה בכל מה שאתה עושה. כשאדם חי רק את חיי הגוף, כשמפקיע את כל חיי הנשמה ממנו, ואז הוא חי את חיי הגוף, ראשית הוא יכול לדרדר עד שאול תחתית, כמו מעשה מצרים וכנעה, ושנית, כל ימיו מלא חרטה, אין לו סיפוק, אין לו שמחה. יעזור השם, שנזכה כולנו, ללכת בדרך ברוח ישראל סבא, לקיים את התורה ואת המצוות, שכל החיים שלנו יהיו מלאים סיפוק ושמחה, ססון ועושר ועושר, כל הברכות וכל ההצלחות, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.